שבוע טוב. הפרשה שלנו, פרשת אמור, מתחילה אמור אל הכהנים בני אהרון. מרן הרב עומד על הכפילות הזאת, הרי ברור שהכהנים הם בני אהרון, למה צריך להזכיר אמור אל הכהנים בני אהרון? ואומר הרב בשמועות ראייה, שכתב בסופו של דבר ערך אותם הרב ישעיהו הדרי, זיכרונו לברכה, אומר הרב שיש בכהונה שתי בחינות. יש הבחינה הבסיסית הסגולית, ויש הבכוח ויש הבפועל. בני אהרון, כלומר בנים תמיד יורשים את האבא, ויש אפילו מצבים של בנים שהם פסולים, חלל, שאיננו ממש כשר, אף על פי שהוא בן של כהן. ויש עליו הלכה מיוחדת, חלל הוא פסול לעבודה. אבל אם הוא עבד, ותוך כדי עבודה, או אחרי העבודה, נתברר שהוא בן גרושה ובן חלוצה, בדיעבד הקורבן כשר, לכתחילה אסור לו לעבוד, ובדיעבד הקורבן כשר. אומר הרב שזה נובע מהעובדה שבכהונה יש שתי מדרגות, שם מדרגה הפנימית הסגולית העצמית, שזה יורשים ירושה מן האבות, ויש הבחינה של הבפועל, יש הבכוח ויש הבפועל. הבכוח של כהונה, ויש הרבה פועל עבודת הכהונה. בעבודת הכהונה צריכים להיות הכהנים כשירים כמובן. ועל כן לכתחילה, כהן שהוא חלל לא יכול לעבוד, אבל בדיעבד, בכל זאת הרי הוא כן כהן. הוא אמנם אין לו את הרבה פועל, אבל לכן בדיעבד, אם הוא עבד כבר, בכל זאת עבודתו כשרה. כלומר הרב מלמדנו, רוצה לעמוד כאן על איזה דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד בסיסי, שלכהונה יש גדר כזה של בכוח, לא רק הצד הזה של בפועל, אלא גם בכוח. זה קצת מסביר גם, אומר הרב, את העובדה שהכהנים יכולים להיות שליחים של ישראל. הרי יש לנו כלל שליחים של ישראל בהקרבת הקורבנות. חז"ל אמרו לנו ש... הכהנים משליחים, ויש לנו כלל שמה שלא יכול לעשות הבעלים, המשלח, לא יכול לעשות השליח. ואם ישראל בעצמם לא יכולים להקריב קורבן, איך הכהנים יכולים להקריב בשליחותם? אומר הרב, ישראל בעצמם יש להם גם כן הגרעין של הכהונה. כמו שהתורה אומרת, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגול קדוש, ישעיהו אומר, ואתם כהני השם תיקראו ומשרתי אלוהינו. זאת אומרת, יש בחינה של כהונה בכל ישראל. וגם כיוון שיש בחינה של כהונה בכל ישראל, אז יש כאן כבר הצד הזה של האפשרות שהכהנים יהיו שליחים של ישראל. ממשיך הרב את הרעיון הזה על הבכוח והבפועל, שזה גם אנחנו רואים את זה בהמשך הפרשה. שבת ומועדים. הפרשה מדברת על מועדים, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. והנה מתחילה התורה בשבת. הרי שבת זה לא חלק מהמועדים. זה לא אשר תקראו אותם במועדם, אשר תקראו אותם פירושו של דבר שאתם מקדשים את החודשים, וקובעים מתי יהיו החגים, ועל פי זה רק מופיעים החגים, מתקדשים החגים. אבל השבת היא קביעה וקיימה, השבת יש בה קדושה עצמית, היא לא קדושה שנובעת מקדושה שישראל מקדשים את השבת. אז לכן אומר הרב, כאן גם כן יש הבכוח והבפועל, כלומר יש קדושת שבת שהיא קדושה בסיסית, קדושה של אחסנתא הוא קורא לזה, קדושה של ירושה, שהיא קדושה של מציאות, אני חושב שהביטוי הזה גם נמצא בזוהר לגבי השבת, שהשבת היא דבר מוחלט, והבפועל, ההוצאה מן הכוח אל הפועל, וההתגלות של החמת מאות גוונים של קדושה, של קדושת זמנים, החגים. החגים הם מגלים את הקדושה הזאת. ובאמת אכן יש הבדל, קדושת שבת היא קדושה שאנחנו, שבת, יש מצוות עונג שבת. אני מוסיף כאן על עברי הרב. ובחגים יש מצווה לשמוח. מצוות עונג ומצוות שמחה עם שני סוגים של הופעה של, של הנהגה. העונג הוא פנימי. העונג הוא לא חיצוני של שמחה שמגדלה בבחוץ. העונג הוא פנימי. והחגים שצריכים בהם לשמוח זה לגלות, זה להופיע, זה הבפועל, זה ההתגלות. זאת אומרת, בכל דבר יש צד של פנימיות, של עצם הקודש, ואחר כך איך שהקודש מופיע הוא מתגלה. גם בשבת מתגלה, אבל גילוי של עוד איזו הופעה יותר גלויה, יותר מבוטט, יותר מופיעה, זה החגים. החגים האלה, החגים אשר תקראו אותם, תקראו אותם במועדם, התרגום אומר, קורא לזה אירועים, כלומר, זה כמו אירוע זמני, זה לא דבר כל כך קבוע, יציב, בסיסי, אלא זה נקבע בישראל, כלומר זה מקור הקדושה של יום טוב, זה קדושת השבת. והרב שוזר לפי זה המשך הפרשה, ואומר כאן עוד איזה רעיון מיוחד, הפרשה מביאה לנו גם את ה... את עניין הזה של הדקת הנרות במקדש, וחז"ל שואלים וכי לאורה הוא צריך, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. והרב מביא כאן איזה רעיון מאוד, מאוד מיוחד, ושמלבין חלק מהדברים, על המדרש אומר, ויאמר אלוקים יהי אור, וכתוב ויהי חן. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא שרצה להביא אור בעולם, הוא הביא אור גדול, אור של ששת ימי, שבעת ימי בראשית, זה היה אור גדול. ראה הקדוש ברוך הוא, המלאכים אמרו לו, איך אתה תאיר את האור הזה והעולם הזה שיש בו כל כך הרבה אנשים שיש בהם קלקולים וכדומה ולא מתאים להם האור הזה, עמד הקדוש ברוך הוא וגנזו לצדיקים. אז האור הגדול שאיר בראשית הבריאה, בימי בראשית, האור הזה הוא נגנז. ולכן כתוב בתורה, ויאמר אלוקים יהי אור, ולא כתוב ויהי חן, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא. אלא כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. כלומר, לא היה בדיוק אותו האור שהקדוש ברוך הוא רצה להאיר בעולם, מכיוון שהעולם הזה לא ראוי להערה הגדולה הזאת, רק לעתיד לבוא, אז ויהי אור, אור אחר, לא ויהי חן כמו האור הגדול שהיה. אהרון רצה שהאור של המנורה, הוא רצה לרמוז בזה, להאיר את האור הגנוז, את האור העליון הזה. אז כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, זה לאהרון, בפרשת בעלותך, ובעלותך את הנרות וכולי, ויעש כן אהרון. ויעש כן זה לתקן את הוי חן של יום הראשון, שלא כתוב שם וי חן על האור, אז אהרון עשה כן, רצה להאיר כאילו יכול את האור הגנוז, שוב פעם לדמד לנו, יש אור גנוז ויש אור שבפועל שנגלה, כן? הרב גם אומר לנו שם, אף על פי שהאור הזה שרצה אהרון להאיר אותו, כביכול לרמז כאן על האור הגנוז, האור המקורי, האור הקדוש, האור העליון הזה, אבל מחוץ לפרוכת יערוך אותו אהרון, כי המנורה היא זה, היא סמל החוכמה, והחוכמה זה בתוך הארון, אז יש לפני ולפנים הגניזה, ואחר כך מתגלה במנורה. כלומר, בכל דבר יש בעצם פנים וחוץ. יש הבכוח ויש הבפועל. אלה זה הדברים שהרב אומר כאן. והמשך לדברים האלה. אז אמרנו, פגשנו פה בפרשה קדושת כהנים, קדושת הזמנים. הכהנים, כמו שהרב אמר, הכהנים הם מגלים את קדושת ישראל. זאת אומרת, בעצם, הרב אומר את זה בכמה מקומות, שקדושה נמצאת בכל מקום. ריבונו של עולם בכל מקום נמצא, אין מקום שריבונו של עולם לא נמצא. אבל לא בכל מקום הוא מתגלה באותה התגלות. יש מקומות מוסתרים יותר, יש פחות מוסתרים, מדרגות, 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 בהופעת הקודש. הקודש נמצא בכל מקום. ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. העלית אתה פנוי מיני, אבל ההופעה שלו במדרגות. יש כלל העולם, ושם ההופעה האלוקית כאילו נסתרת, וישראל, הם מגלים את קדושת, את הקדושה, הקדושה שבאדם. והכהנים מגלים את הקדושת הכהונה שבאדם. כל אחד, כלומר, יש מדרגות, מדרגות בהופעת, בהתגלות הקדושה. היא נמצאת בכל מקום. אותו דבר בזמנים. כל הזמנים בעצם מקודשים. אבל ההופעה של הקדושה שבכל הזמנים, היא לא מופיעה, אלא היא מופיעה במדרגות מיוחדות, בקדושת, במקום בקדושת הזמנים. ימים יש זמנים מקודשים, והם מופיעים את הקדושה העמוקה, הנסתרת, שבעצם קיימת בכל, בכל הזמנים. השיא של הקדושה זה השבת. אחר כך התפשטות מהקדושה הזאת של קדושת השבת. שבת הקדושה מתגלית, מתגלית בישראל, עד כדי כך שהקדושה מופיעה בישראל, שחלים ישראל גם מוסיפים קדושה לשבת. לא רק יש קדושה אבסולוטית של בשבת, אלא כמו שבחגים ישראל הם מקדשים, ויכול דרכם עוברת הקדושה לחגים, אז כך אותו דבר בשבת, ישראל מוסיפים קדושה. זה מה שהם עושים בקידוש, ישראל מקדשים את השבת, הם מופיעים את קדושת השבת ומוצאים אותם מהסתר אל הגילוי. אז זה לא רק בפה, זה במציאות. זה מציאות שהקדושה מופיעה יותר בעוצמות. כמובן מישהו רואה. אז אמרנו, אז אם כבר דיברנו על המדרגות בקדושה, אז יש גם מדרגות בקדושת המקום. יש מדרגות בקדושת האדם, יש מדרגות בקדושת הזמנים, אנחנו מנינו שתיים, כמובן, יש חול המועד, יש ראש חודש, מדרגות, מדרגות בקדושת הזמנים. אז אותו דבר גם יש בקדושת הארץ. כל העולם כולו מציאות אלוקית נסתרת. ארץ ישראל מגלה את הקדושה שיש בעולם. ועשר קדושות הן. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, יותר חומה יותר מכל ארץ ישראל, וכו' וכו'. עד בית המקדש. והעשר הקדושות האלה, אם אנחנו הזכרנו אותן, זה קשור גם קצת בפרשה. זה מדובר על אשת קדושות שבעצם מתגלות בירושלים. כלומר, עשר קדושות שקשורות עם בית המקדש. ארץ ישראל, ממנה מביאים את העומר ואת שתי הלחם. זה הקודש שלהם. לא כתוב שממנה יש תרומות ומעשרות, כל המצוות התלויות בארץ. לא מדובר, מדובר על קדושה, קדושת בית המקדש. אז בכל ארץ ישראל יש משהו ששייך לקדושת בית המקדש, שמביאים ממנה את העומר ושתי הלחם, ואחר כך מדרגות בקדושה, ירושלים קדושה מקודש מכל הארצות, הר הבית, וכן הלאה, מדרגות, מדרגות בקדושה. ואסור לטשטש את המדרגות האלה. ריבונו של עולם יצר את העולם באופן כזה שהקדושה שנמצאת בכל המציאות, היא תופיע בצורה מדורגת, שיהיה אפשר פנייה אל המקורות של הקודש, של מקורות ההופעה של הקודש. כל אחד במקום שלו. כהנים, תפקידם המיוחד שלהם. הלווים, תפקידם המיוחד שלהם. ישראל, התפקיד המיוחד שלהם. 70 אומות, התפקיד המיוחד שלהם. וכן כל חלקי הבריאה, כל אחד בתפקידו. אין דמוקרטיה בעולם. העולם הוא מדורג. ריבונו של עולם ברא את העולם, מדרגות, 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 מדרגות. וכל אחד צריך להיות בתפקיד המיוחד שלו. ואותו דבר, ועבודת השם צריכה להיות בשלמות. בשלמות של העבודה, הכהן צריך להיות טהור ולא טמא, ולא יבוא הכהן טמא ויגיד מה עשיתי, אני לא בכוונה נטמאתי וכולי וכולי, ולמה להפלות אותי, וכאן אפליה בין טמאים לטהורים. יש דירוג, יש דירוג ביסוד, יש דירוג בפועל, בהוצאת הדברים מן הכוח אל הפועל. כהן ומום איננו יכול לעשות עבודה. ולא יכול לבוא כהן בעל מום ולהגיד מה עשיתי, ואפילו אין לי מום שהוא מפריע לעבודה, רק משהו שפוגם ביופי, ולמה להפלות אותי, ועד רבה צריכים דווקא את אלה שיש להם קשיים, צריכים להכיל אותם, להבין אותם, נכון? ונכנס את דבר מאוד מאוד חשוב, אבל עבודת השם צריכה לעשות בשלימות. עבודת השם צריכה לעשות בשלימות. זה נפקא מינה גם למעשה. הרבה פעמים אנשים חושבים שבשביל גמילות חסד, אז צריכים לתת למישהו גם שלא יודע להתפלל יפה ושהוא מזייף, השאלה להתפלל, מישהו גמילות חסד, אז לתת לאלה שאינם מסוגלים לקרוא טוב בתורה, ולפעמים אפילו לא ברי דעת כל כך, אבל חינכו אותם, לימדו אותם, עכשיו הם יכולים בעל פה לקרוא את התורה. כאן זה עבודת השם. והיא צריכה לעשות בצורה המושלמת ביותר. ולכן, אין דבר כזה. זה לא עכשיו טיפול בגמילות חסד ולעשות לאנשים נוח. זה סדר של התקשרות עם ריבונו של עולם. בסדר של התקשרות עם ריבונו של עולם, יש פה סדר. הכהנים, הם לא חוצצים בין ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, אלא מחברים בין ישראל לקדוש ברוך הוא. הם לא מטשטשים, הם לא גורמים שכאילו, יש כאן איזו אפליה, והם נכנסו באמצע, ודווקא דרכם אפשר להתקרב את ריבונו של עולם, כאילו הם חוסמים, ואנחנו צריכים כאילו להיעזר בהם בדיעבד. זה הסדר המלכתחילאי, כיוון שריבונו של עולם כל כך גבוה, ועבודת השם היא כל כך גבוהה, אז צריכים שיהיו אלה שמתאימים לעמוד בדרגה הזאת ולעבוד את עבודת השם. זהו הכלל שצריך לזכור אותו תמיד. כל אחד במקום שלו, כל אחד צריך לשאוף להיות משהו, ולא לשאוף להיות משהו מישהו אחר. ואז הוא ימצא את עצמו ויגיע באמת למילוי היותר שלם שלו. מזה אני רוצה לגוע, זה מתקשר לדברי הזוהר כאן בפרשה, ונקדשתי בתור בני ישראל, אומר הזוהר, מפרש כאן עוד קצת, עוד עומק, שכל יום אדם צריך לקדש את השם. זאת אומרת, מה פירוש כל יום אדם צריך? בפיו, להגיד שהקדוש ברוך הוא קדוש. קדוש, 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 השם צעקות מלא כל הארץ כבודו. הדברים שבקדושה, לא אדם צריך לקדש את השם. הזוהר מסביר את העומק של העניין, שיש בקדושה מדרגות עליונה, יש קדושה עליונה מאוד מאוד מאוד. יש שלוש מדרגות, בעצם שלוש שמכילות עוד ועוד ועוד, אבל באופן בכלליות, שלוש מדרגות, קדוש, קדוש, קדוש. אז זה גם מסביר קצת את המילים האלה, אולי אנחנו פעם אפילו נגענו בזה. המקור של השיח, הביטוי של הקדושה זה קודש. קודש, קוף דלת שין, בליבה, זה השורש. הקודש העליון, הקודש הניסה, הקודש הניסתה מאוד מאוד מאוד, נעלה מאוד מאוד. מזה מתפשט, מהקודש הזה מתפשט כאילו קו כמו וב, קו כזה של שפע, ואז מופיע כבר השם קדוש. עוד מדרגה של קדושה. והקדושה הזאת עוד מתפשטת עוד, ומופיעה באופן, באופן עוד נוסף, יותר של התגלות, וזה נהפך לקדושה. קודש, קדוש, קדושה. קדוש, קדוש, קדוש. כלומר, אדם, כשאנחנו אומרים, מקדשים את השם, זה, לפי הזוהר, זה מה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, מתקיים המצווה שנקדש בתוך בני ישראל, גם באופן הזה שאדם אומר את דברי הקדושה בפיו ביום. שזה אפשר, כמו שתרגם יונתן, תראה, שזה שמיה ושמיה, בערה, בכל העולם כולו, כלומר, מדרגות, מדרגות בהופעת הקדושה. אנחנו בקדושה, אנחנו אומרים, מזכירים עוד דבר, לא רק קדוש, 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 השם צוחות מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו אומרים, ברוך כבוד השם ממקומו, וימלוך השם לעולם, אלייך ציון, לדור ודור, הללויה. אומר הזוהר, קדוש אחד, זה תורה, תורה שבכתב. דרגה שנייה של קדושה, זה הופעת הנביאים. התורה היא שמיים, התורה היא עליונה, תורת משה. התורה היא אספקלריה מהירה. והנביאים, אספקלריה שאיננה מהירה, מדרגות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש מדרגות בהופעה, הופעה של הקודש, הופעה של, של דבר השם. ומדרגה השלישית, הזוהר לא אומר, אבל יכול להיות שהוא מתכוון לנביאים, כי אם לא חשם לעולם אלוהיך ציון, זה בעצם שייך לפסוקי הכתובים. ובכתובים באמת אנחנו רואים את הופעת המלכות הרבה מאוד. בתורה אין כמעט מוזכר התואר של מלך על הקדוש ברוך הוא. רק שלוש פעמים בדרך רמז בשירות. ופעם רביעית אין. וכשאנחנו מחפשים מפעם רביעית בשביל לסיים במלכויות, פעם רביעית פסוק מהתורה, לא מוצאים פסוק אם לא, פסוק של מלך, אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שזה לא אמירה של מלכות, זה מדרגה אחרת. זאת אומרת, המושג הזה, התורה היא עליונה מאוד מאוד. למעלה מהמדרגה של הופעת המלכות בה בפועל, זה משהו עליוני מאוד, אלוקיות, זה שמות עליונים, לא שמות, שמות שם, שם העיקר וכדומה, התוארים, אלוקים וכדומה, לא, אין, המלך זה מדרגה, שלוש מדרגות, מדרגות מדרגות בקדושה. תזכור שאנחנו פונים, כשאנחנו אומרים את הדברים האלה, אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו עכשיו מקדשים את ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהוא קדוש ודבוה מאוד מאוד מאוד, ישראל עם קדושו, הם מקדשים את השם על ידי אמירה, בכל יום ויום יש אמירה של קדושה. וקידוש השם, זה מצוות קידוש, זה אנחנו למדנו פה בפרשה. רבי עקיבא אמר, כל ימה הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי. מתי יבוא פסוק זה לידי? הוא רצה לקיים את מצוות קידוש השם בשיא השלימות שלו, למסור את כל כולו, את כל חייו לריבונו של עולם. בכל יום הייתי מצטער. אני ראיתי פעם, אני חושב שזה ראיתי בשלה, בעשרה ממורות שם, בשלה כמדומני, ראיתי שהוא אומר, בכל יום הייתי מצטער, מה פירוש הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי? הייתי מכין את עצמי, שאדם בבוקר, כשהוא אומר בכל נפשך, והוא מתכוון לומר, באמת עכשיו, אם היה הקדוש ברוך הוא מעמיד אותי בניסיון כזה, שחייבים למסור את הנפש, אני אומר בכל נפשך ומתכוון למה שאני אומר. וכמובן מוכן עכשיו לקחת את כל הכוחות ואת כל המציאות שלי ולמסור את הנפש. בערב כשאדם אומר בכל נפשך, הוא צריך עוד פעם לחשוב על זה. יש אומרים הייתי מצטער, זאת אומרת הייתי מצייר לעצמי בדמיוני את כל הצער שיכול להיות בשעה שאדם מוסר את נפשו. הייתי מכין את עצמי באופן נפשי שאני אוכל לעמוד בניסיון הזה. אז כשאדם חושב כך בבוקר ובערב, ממילא כל עבודת השם שלו היא עבודה שלמה כל היום. כי אם הוא מוכן למסור את הנפש, אז הוא גם מוכן להתאמץ קצת ללמוד, מוכן להתאמץ קצת להתפלל יותר טוב, מוכן להתאמץ לעשות את המצוות, כי הוא מוכן הכל, אז קל וחומר הדברים הקטנים. זאת אומרת, זה דרך בעצם בעבודת השם, שאדם, מצוות קידוש השם, הוא הבעת נכונות, הבעת נכונות. הקדש בפה אמרנו זה עוד גילוי של קידוש השם, והבעת נכונות פנימית, שאדם מוכן באופן פנימי, מכין את עצמו באופן פנימי להיות מוכן למסור את הנפש לריבונו של עולם. זה כשהוא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. כשאדם אומר את הדברים הללו, זה מרים אותו ליכולות גדולות מאוד אחר כך בעבודת השם. הוא מוכן לכל, אז כל דבר שפחות מזה, אז בוודאי שהוא חייב לעשות את זה ומוסר את עצמו כדי לעשות את הדבר הזה. כל זה המשך מתוך ההתפשטות הזאת של ההופעה של הקדושה. אז הוא אומר, כהנים בני אהרון, שואל גם הוא את השאלה הזאת, מה זה, למה צריך לכתוב גם כהנים וגם בני אהרון? אומר הזוהר, מפני ש צריך להזכיר את העניין הזה, שמי הוא היה אהרון? אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת, המהות שלו, של אהרון, הייתה מהות של שלמות של טוב. הוא היה במהות, בתנית שלו, זה אומר הזוהר. אחר כך ראיתי שהמהר"ל מרחיב את הדיבור על המשנה הזאת בפרקי אבות, הרי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זאת אומרת, למה נזכר רבי מתלמידיו של אהרון, אומר המהר"ל, למה לא נזכרתי אוהב שלום ורודף שלום? כי אצל אהרון זה היה, האופי הזה, הוא היה תואם את התפקיד שלו. אהרון הוא כהן אחד, כהן גדול אחד, שהוא בעצם בייחודו מאחד את כל ישראל. הוא עושה עבודה בשביל כל ישראל, ביום הכיפורים בוודאי, אבל בכל יום ויום. יש לו תפקיד בכל יום ויום לעבוד להקריב מנחה, והוא, זאת אומרת, יש אדם אחד שכל ישראל קשורים אליו, הוא מאחד את כל ישראל ביחד, בתפקיד שלו, וזה במהות שלו, הוא אוהב את כל ישראל, אוהב את הבריות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, הוא מחפש את היחד, והוא מקרבן לתורה, הוא מחבר את ישראל לאבים שבשמיים. זאת אומרת, הוא שליח דרבנה, שליח דרחמנה ושליחנו, שליח דידן, הוא מחבר בין ישראל לאבים שבשמיים. זה התפקיד שלו, זה המהות שלו. ואז הכהנים, תדעו לכם, הכהנים הם בני אהרון. הכהנים הם ממשיכים את העומק הזה של החיבור הזה, הפנימי, לא רק החיצוני שמקריבים קורבנות, הם, הקרבת הקורבנות היא ביטוי לחיבור שלהם לעם ישראל, לחיבור שלהם אל הקודש, זה עניינם של הכהנים. ואני רוצה להתייחס כאן לדברים שאני הרבה פעמים חזרתי על זה בפרשת השבוע הזאת, גם לספר שהוציאו זה כתוב, אבל הדברים מאוד חשובים, אני רוצה בכל זאת לחזור עליהם. אמור ואמרת, אז אומר המדרש, הדיבור, מה זה הכפילות הזאת של הדיבור, האמור ואמרת? אומר המדרש על זה, רבי תנחום בר חנילא יפתח, אמרות השם אמרות טהורות. מה פירוש אמרות טהורות? וכי האמרות של בשר ודם אינם אמרות טהורות? ונוהג שבעולם, מלך בשר ודם נכנס למדינה, כל בני המדינה מקלסים אותו, וערב לו כינוסם, אמר להם, למחר אני בונה להם דימוסאות ומחתרות. הוא מאוד מבסוט מזה היחס היפה של כל בני המדינה, אז הוא אומר, אני מבטיח לכם, מחר אני עושה אצלכם פיתוח, בונה מחתרות, בונה מרחיב את הכבישים, עושה להם הרבה דברים טובים. הוא מבטיח, הולך לישון, ולא קם, וכל ההבטחות שלו לא יכולות להתבצע. אמרות של בן אדם הן אמרות לא שלמות. הוא לא יכול להבטיח שהוא ימות במה שמבטיח, כי האדם איננו חי לעולם. אבל ריבונו שלו, אמרות השם הן אמרות טהורות. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, מתקיים. זה דבר אחד. דבר שני, אומר המדרש, הלשון, הלשון של התורה. אמרות השם אמרות טהורות. כלומר, הקדוש ברוך הוא יקם כמה מילים כדי לא להגיד מילים של שליליות. הבהמה אשר לא טהורה, מן הבהמה אשר איננה טהורה, מכל הבהמה אשר לא טהורה, לא אמר אשר היא טמאה, בפרשת נוח, כדי לדבר בלשון נקייה. אדם צריך לשמור על לשונו, לדבר תמיד בחיוביות, לא לדבר בלשון שלילית. כשאומרים פסקי הלכה וצריך לדייק, אז אחר כך התורה כשאתה מדברת על ענייני טומאה, היא חייבת להזכיר את הדברים הללו. אבל כשמספרים סיפור או כשאומרים דברים שאינם הלכה, שאם לא יגיד אותה במדויק יכולים לטעות, אז אם זה אינו הלכה, אז צריך אדם לדבר בלשון. לא לדבר לשון הרע. בימי אחאב לא דיברו לשון הרע, אז היו יוצאים למלחמה ונוצחים. בימי דוד היו הלשינו על דוד, איפה שהוא התחבא מפני שאול, באו מלשינים והלשינו. ולכן היו יוצאים למלחמה ולא תמיד נוצחים. זאת אומרת, אומר לנו המדרש, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר דברים שלא נכונים. שלא, דברים שאסורים, דברים של גנאי. אני רוצה להוסיף על הדבר הזה, זה לא רק עניין של דיבור, ראשית כל אדם צריך לשלוט על הדיבור שלו, גם אם הוא רוצה לדבר דברים לא נכונים, צריך להשתלט על עצמו, ולא להוציא מהפה מה שלא נכון להוציא מהפה. כמה פעמים הזכרתי, שמורנו רבנו הרב צבי יהודה, היה בנושא, בעניין הזה, מאוד 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 זהיר. הלשון שלו, הסגנון שלו, תמיד היה סגנון חיובי, לא לדבר בלשון שלילי, לא לשאול, אדם נגיד חולה מאוד, לא להגיד בלשון, האיש הזה במצב מסוכן, הוא חולה מאוד מאוד, אלא להגיד, הוא זקוק מאוד לרפואה גדולה. באמת יש בית חולים לבני ברק, שהם קוראים לזה בית הרפואה, ככה צריך לקרוא לזה. באים שם להתרפות, לא באים שם להיות חולים. הלשון חיובית, לא בלשון שלילית. לדבר בלשון נקייה. ולא לדבר דברים אסורים. אבל בשביל לא לדבר דברים אסורים, צריך להיכנס לעוד מדרגה. לא לחשוב. כדי שאדם, לשונו תהיה נקייה, המוח שלו צריך להיות נקי. המחשבות שלו צריך להיות נקי. הוא צריך להסתכל על אנשים בהסתכלות חיובית. לא רק לחסום את פיו ולא להגיד דברים שלא ראוי. לראות טוב, מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, הוא רואה דברים טובים, הוא רוצה ומסתכל ומחפש את הטוב בכל דבר ודבר. ומסתכל, בשביל להסתכל, לראות את הטוב בכל דבר, צריך להסתכל בהסתכלות רחבה. מה שההסתכלות יותר רחבה, יותר גדולה, הראייה יותר חיובית, יותר טובה. מה שההסתכלות היא כאן ועכשיו, אז רואים את הדברים בצורה מצומצמת. גם כשנפגשים עם קשיים, אז אם אדם מסתכל בפרופורציות נכונות, הקושי, מה יש עוד, זה לא הדבר היחידי שיש בעולם. יש אנשים שדרך הקושי שלהם, הם רואים את כל המציאות בצורה כבידה, קשה, הם נמצאים במקום כזה, כך הם רואים את הכל. זאת אומרת, מהפרט, מהכלל הזה, הם מסתכלים על כל המציאות. וההפך צריך לעשות. מההסתכלות על כל המציאות צריך להסתכל על הפרט. מי רואה את כל הבריאה כולה, כל ההופעה האלוקית שלה, כל הדור, כל מה שקורה בכלל, ואתה רואה עכשיו מאורע מסוים שהוא קשה, אבל תבחון אותו יחד עם כל, יחד עם כל המאורעות, ויחד, לא רק את זה לבד, תסתכל על כל המציאות, ועידן את כל האדם לכף זכות. כשאתה מדבר על כל האדם, אז אתה רואה כמה הוא מעולה, כמה הוא טוב, אתה רואה את המעשה המסוים שלו, אתה צובע את כל האדם בצבע של המעשה הזה, זה לא נכון. יש לו הרבה צדדים, וכשאתה מסתכל בכלל המציאות, אז האדם הזה הוא אדם שמלא חיוביות, מלא, יש נקודות שאולי צריכות תיקון, אבל כשאתה מסתכל בפרופורציה, אז יש ביטול ברוב, יש הסתכלות, הסתכלות נכונה, צריך לתקן כל דבר, לא צריך בגלל שהכלל הוא חיובי, אז לא צריך לתקן את הפרטים שזקוקים לתיקון, כמובן, אבל ההסתכלות, כשההסתכלות היא כזאת, אז כמובן, האדם לא יבוא לידי דיבור שלא נכון, לידי דיבור שלא הגון. אם ההסתכלות היא טובה, ההסתכלות היא נכונה, אז המבט הוא אחר לגמרי. אני ראיתי, אני רוצה להביא לפניכם מדרש נוסף, שבעצם כל כך יפה שאי אפשר לא למה אותו. הגם שאני לא אומר בו דברי חידוש, המדרש מספיק. ואנחנו, זה סביב המצווה של לא לשחוט אותו ודנו ביום אחד, לא, עד יום השביעי, אז רק אחרי היום השביעי מביאים את הקורבן, כי רבי תנחום הפתח, מי הקדימני והשלם תחת כל השמיים? אומר, אמר רבי ירמיה ברבי אלעזר, עתידה בת כל להיות מפוצצת בראשי ערים, ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. אדם עוד הכתיב, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. ורוח הקודש אומרת, מי הקדימני והשלם? מי קילס לפניי עד שלא נתתי לו נשמה? מי מילא לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר? אדם מודה לקדוש ברוך הוא, ומשבח את הקדוש ברוך הוא, אבל במה הוא משבח את הקדוש ברוך הוא? במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גן? מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית? מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום? מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים? מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית? אדם מודה לקדוש ברוך הוא, עושה מצוות, אבל במה הוא עושה מצוות? בכל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נתן לו. מי הפריש לפניי פאה? מי הפריש לפניי פאה? עד שלא נתתי לו שדה. מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן. מי הפריש לפניי חלה עד שלא נתתי לו עיסה. מי הפריש לפניי קורבן עד שלא נתתי לו בהמה. אדם עוד הכתיב שור או כסף או עז כי בלט, והיה שבת ימים תחת אימו. התבוננות. כל הדבר, כמה הקדוש ברוך הוא מטיף שכל מה שאנחנו עושים בעצם, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ובזה אנחנו מודים לו. בשלו, אנחנו נותנים לו את שלו. ולסיום אני רוצה כמה מילים על האומר. אנחנו אני בשיעור כעת. הפרשה, אם אנחנו מסתכלים בפרשה, הלשון, ודבר השם עם משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, קצרתם את קצירה, קצרתם לכם ממחרת השבת, ויום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמיעות תהיינה, עד מחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם, ממשבותיכם תביאו לחם תנופה. יש כאן תנופה, מהתנופה אחת עד התנופה השנייה, יש את ספירת העומר. ממחרת השבת ביום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמיעות, תהיינה עד יום החמישים, שם תביאו לחם תנופה שתיים שתי עשרונים. העומר הוא מתיר את החדש במדינה, ושתי הלחם מתירות את החדש במקדש. כלומר שניהם קשורים בחדש. יש התחדשות של התבואה. ראשית התבואה שמתחדש זה התבואה, זה השעורים, שהם צומחים כבר בפסח, ואותם הראשית, ראשית צריכם, צריכים להקריב אל הכהן, ומניפים. המילה תנופה זה מורד כאן את מחשבתי. אתה מניף את זה לשם, מביא את הראשית אל השם, ואחר כך את הלחם, לחם התנופה, שייך, מרימים אותו, הוא מתרומם, הוא מתעלה, הוא מתחבר, נותנים אותו לריבונו של עולם. וזאת אומרת, זה מין תקופה ארוכה כזאת של התחדשות, התחדשות. ראשית העומר, אחר כך ראשית שתי הלחם, תקופה של התחדשות, והיא מחוברת כולם ביחד. הרב ציודה מאוד מרחיב את הדיבור בדקדוקיות של העומר, מה זה ספירת העומר? אנחנו סופרים את הימים, העומר, ויש הבדל, יש סגנונות בברכה, אנחנו לעומר או בעומר. לעומר הר"ן מסביר שכיוון שכבר הקרמנו את העומר, אז לכן אנחנו לא אומרים את הברכה של לספור ספירת העומר, לספור לעומר, אלא אנחנו אומרים על ספירת העומר, כי זה כבר היה. אבל אלה שאומרים בעומר, זאת אומרת בימי העומר, העומר זה יכול להיות גם מיוחס לעומר של שתי הלחם, כן? זה שני עומרים. זאת אומרת, יש כאן איזה מהלך אחד שלם של התחדשות, התחדשות השנה, פסח, אביב, התחדשות של היום, ותקופה אחת ארוכה כזאת של התרוממות מאוד מאוד גדולה. במשך הדורות, היו כמה צרות שעבר ישראל בתקופה הזאת, והתחילו מנהגים של אבילות. לפני 600-700 שנה יש אומרים שמנהגי אבילות, אז הם התחילו המנהגים של אבילות. אחר כך היו גם עוד צרות, ולכן באו ואמרו שאב הרחמים בימי חודש אייר, אפילו בערב ראש חודש, בסבת שמברכים את החודש, יש אומרים נוהגים להגיד, בגלל שסבלנו הרבה צרות. ואני מרגיש שאנחנו נמצאים בתקופה של חודש אייר, הוא נהיה חודש מרומם מאוד. היה צרות מאוד גדולות, כן, אבל עכשיו היו ישועות מאוד גדולות, מאוד גדולות. יום העצמאות, יום ירושלים, מלחמת ששת הימים, הקמת המדינה, אלה דברים עצומים שקרו לנו בחודש אייר. זה ממש מתאים לראשית הזאת. ראשית זה תקופה של התחדשות, של הראשית. ראשית העומר, אחר כך בא החדש, ובין זה לזה אנחנו זוכים לשני אירועים עצומים וגדולים, שאילו זכינו שכל הציבור שצומרי התורה והמצוות היו מבינים את גודל, את גודל מעשה השם הגדול הזה, כל העם כולו היה מבין, היינו אומרים שאסור להגיד חתכנו מכל התקופה. תראו, ניצחו את הצדוקים בראש חודש ניסן, על מלחמה איך להקריב קורבן, את קורבן התמיד. והיה מאבק כנראה מאוד קשה, ובסוף ניצחו את הקדוקים, ובאמת מביאים את קורבן התמיד, קורבן ציבור, מתרומת הלשכה. עשו 8 ימי חג, לא אומרים תחנון בימים האלה, בגלל האירוע הזה. אחר כך היה עוד אירוע של ניצחון על הצדוקים, שניצחו אותם, שמתחילים לספור את ספירת העומר, ממחרת חג הפסח, לא ממחרת השבת כמו שהם אמרו, מתי שהשבת קורה. זה היה גם כן כנראה מאבק, מאבק בין החכמים והצדוקים, אני לא יודע מה היה שם, היה בין המשפט, בית המשפט הגבוה יוצא, שם היה שם מאבק, וניצחו, ניצחו אותם. קבעו שלא אומרים שתחנון מהיום השמיני שם ועד סוף החג. וכיוון שכבר לא אומרים רוב החודש, כבר לא אומרים בכלל. על האירועים שאנחנו פגשנו בחיינו, יום העצמאות ויום הכיפורים, לא היה צריך לקבוע כמה ימים שלא אומרים תחנון? היה צריך לקבוע כל הימים, כל הימים בין יום העצמאות ליום ירושלים, ועד סוף המלחמה, לא רק יום ירושלים. וכיוון שזה כבר יום אחד לפני ראש חודש, אז זה כבר, אז עד אחרי סוף 7 ימים שאחרי חג השבועות, לא מתחנו. לא זכינו. לא זכינו שיש הבנה, לא זכינו לניצחון של ההכרעה בתוך הציבור, שבאמת לראות את האירועים הללו כל כך גדולים. האחרים, בגלל שלא זכינו שכולם רואים, אבל אנחנו זכינו לראות אותם. אנחנו צריכים לדעת שהימים האלה ימים מאוד מאוד גדולים. וצריכים לחיות בגודל הזה של הימים האלה באופן מיוחד. בין הימים האלה, ימים של ישועה שהקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, וקידש את שמו, התקדש שמו על ידי זה בכל הגויים כולה. והקידוש השם עצום יום גם עצמאות מדינת ישראל, וגם אחר כך 6 הימים, שאולי זה יותר היה באופן בולט, הניצחון המזהיר הזה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אז לכן הימים האלה קיבלו עכשיו עוד משמעות נוספת. הימים שבין פסח לעצרת. נחיה את הקדושה הזאת של הימים האלה, ונמשיך ונתקדם לקראת הימים, לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, מקווה שהשבוע אנחנו מתחילים כבר לאט לאט להתכנס ביחד, וביחד נעבוד את השם, ושנזכה במהרה שמהגאולה הזאת, מהניצוצי הגאולה הזאת שזכינו, נזכה במהרה לגאולה שלמה. שבוע טוב, מבורך, ונתראות.
אמן.